טריגר על הטריגר, כתבתה של נועה לימונה, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. רק בקיץ האחרון, כשהיא כבר בת 48, הבינה מיכל, שם בדוי, שהיא סובלת מפוסט-טראומה. מיכל נמצאת על הרצף האוטיסטי. גם זה אבחון שהגיע מאוחר בחייה בגיל 33 בעקבות כתבה שקראה על מבוגרים אוטיסטים. היא מצאה את עצמה מזדהה עם כל אחד מהתיאורים שלהם, גם לגבי החוויות האינטימיות ביותר, ואחרי מחקר עצמאי נוסף, פנתה לאבחון וקיבלה אישור רשמי לכך שהיא אוטיסטית. עוד לפני שהובחנה כפוסט-טראומטית היה לה ברור לדבריה שחוויית החיים האוטיסטית היא טראומטית למדי, אבל לא הבנתי את המשמעות העמוקה של הדבר, עד שהגיע אוסף של טריגרים ותקופה של לחץ מטורף שהביא אותי לפירוק מוחלט, היא מספרת. מה זאת אומרת פירוק מוחלט? במשך חודש וחצי לא הפסקתי לבכות. זאת הייתה פשוט התמוטטות עצבים, מצב שבו מערכת העצבים אומרת, חלס, אני לא יכולה יותר. במצבים כאלה אני פשוט בוכה. יוצאים לי קולות, אני נהיית לגמרי אוטיסטי, דופקת את הראש בקיר, לא מצליחה לשלוט בשרירים שלי. חלק פתאום מתקשחים, חלק מרפים. אני יורדת לרצפה כי אני עלולה פתאום ליפול, אז עדיף לרדת בצורה יזומה. בעקבות ההתפרקות הזאת, מיכל פנתה לפסיכיאטרית שהבחנה אותה כפוסט-טראומטית, והיא נמצאת מאז בטיפול שמקל עליה. אך למרות שהחיים על הרצף האוטיסטי מזמנים כדבריה של מיכל חוויות טראומטיות על בסיס יומיומי, אין כמעט מחקר שעוסק בקשר בין שתי התופעות. או לפחות לא היה כזה, עד שנכנסו לתמונה שני חוקרים מאוניברסיטת בר אילן. פרופסור עופר גולן הוא פסיכולוג קליני, שמאבחן וחוקר אוטיזם ומטפל באנשים על הספקטרום האוטיסטי. הוא ראש המעבדה לחקר אוטיזם במחלקה לפסיכולוגיה בבר אילן, ומייסד מרכזים לטיפול באוטיזם בשם בית אחד, השייכים לעמותה לטיפול וחקר אוטיזם, השותפה למחקר הנוכחי. אוטיזם היא תסמונת נוירו-התפתחותית מורכבת, אומר גולן. מדובר באנשים שיש להם אתגרים בתקשורת חברתית, ביכולת ליצור קשרים חברתיים, וכן קשיים בביסות החושי והרגשי ונטייה לנוקשות ולחזרתיות. כלומר שיש להם צורך שדברים יהיו בדרך מסוימת וקשה להם להתגמש מול שינויים. במפגשים עם מטופלים על הספקטרום, גולן הבחין שהרבה מהם מתארים חוויות מסוימות בעוצמה רגשית גדולה מהצפוי. גם כאלה שקרו לפני שנים רבות ושעשויות להיראות לרבים מאיתנו כבלתי משמעותיות. כשאתה מסתכל על הטריגרים, על מה עורר את החוויות האלה, הם עשויים להישמע פעוטים יחסית, אומר גולן ומדגים. נהג המונית שאל אותי איך זה שאין לך רישיון, או הילדים צחקו ממני בהפסקה. חוויות שנשמעות אולי לא נעימות, אבל לא כאלה שמתרגמות לכדי טריגר טראומטי. אבל אצל המטופלים שלו, גולן מספר, החוויות נרשמו כטראומטיות וגם נשמרו ככאלה לאורך השנים. לאוזניו של גולן, שעסק בעבורו גם במחקר טראומה, מאפיינים רבים בדברים ובהתנהגות של המטופלים הזכירו לו פוסט-טראומה. להרבה אנשים בספקטרום האוטיסטי שפגשתי בקליניקה היו מחשבות חודרניות. למשל, אלה מחשבות, זיכרונות או פלשבקים שפוקדים את האדם באופן בלתי צפוי, בלתי נשלט ועוצמתי. המחשבה כאילו מותקפת על ידי הזיכרון הטראומטי שוב ושוב, מה שמעורר מצוקה רבה, פוגע ביכולת להתרכז או לנהל שגרה, פוגע בשינה ועוד. גולן זיהה אצל רבים ממטופליו גם נטייה להימנעות מדברים שמזכירים את החוויות הכואבות, מאפיין נוסף של פוסט-טראומה, וכן עוררות יתר, מצב של דריכות שבו אדם נוטה להיבהל מכל רעש, לחוות קושי בריכוז או בשינה, ובאופן כללי להיות מאוד מתוח. עוד הייתה שכיחה בין מטופליו, הנטייה למחשבות ולרגשות שליליים. כל אלה מאפיינים של פוסט-טראומה. בפגישה מקרית במסדרונות אוניברסיטת בר אילן, גולן סיפר על תחושת הבטן שלו, שלפיה אוטיסטים סובלים יותר מפוסט-טראומה, וכי ייתכן שהטריגרים שמעוררים אותה שונים מהרגיל. לפרופסור דני חורש, מחוקרי הטראומה המובילים בארץ. חורש הוא פסיכולוג קליני, ראש המעבדה לחקר טראומה ודחק, וראש המגמה הקלינית במחלקה לפסיכולוגיה בבר אילן. חורש הסתקרן והשניים החליטו לבדוק מה אומרת הספרות המחקרית לגבי קשר אפשרי בין אוטיזם לפוסט-טראומה, אלא שזו כאמור לא הייתה בנמצא. נדהמנו לגלות שאין בכלל מחקר על אוטיזם וטראומה, אומר גולן. פוסט-טראומה הופיעה ב-DSM, התנך של הפסיכיאטריה, כהפרעה נפשית רק בשנות ה-80. מאז שהחלו לחקור אותה, עיקר המחקר עסק בטריגרים הקשורים בסכנת מוות או בסכנות אחרות לפגיעה פיזית קשה. כך, השדות הרלוונטיים לפוסט-טראומה היו תמיד מלחמות, אירועי טרור, פגיעות מיניות ואסונות טבע. אבל בשנים האחרונות המחקר נפתח יותר ויותר גם לתחומים אחרים. חורש עצמו ערך מחקר גדול על פוסט-טראומה בקרב נשים שעברו אובדן הריון ולידות שקטות. האפשרות לחשוב על אירועים חברתיים כבעלי פוטנציאל פוסט-טראומטי, לפחות לאוכלוסיות מסוימות, היה הצעד הבא. אבל זאת הייתה דרך שמעטים צעדו בה לפניהם. הידע המחקרי על פוסט-טראומה מגיע מאוכלוסיות נוירוטיפיקליות, אנשים שמצבם הנוירולוגי נתפס בעיני רבים כנורמלי, אומר חורש. מתוך כך, הרוב המחקרים על חיילים מיחידות קרביות וחלקים מצומצמים יותר נוגעים למחקרים על חדרי מיון או פגיעות מיניות, כך שמשתתפי המחקרים מגיעים לרוב מרקע יחסי דומה. לפי החוקרים, המשמעות היא שאנחנו יודעים איך פוסט-טראומה נראית בקרב אוכלוסייה מסוימת, אבל אין לנו מושג איך היא נראית אצל אוכלוסיות אחרות. אוטיסטים למשל, השימוש במושג אוטיסט, להבדיל מאם אוטיזם, מייצג את התפיסה העכשווית הרואה באוטיזם לא רק שונות נוירולוגית מולדת, אלא גם זהות של האדם. חשבנו שאם נסתכל על אוכלוסיות שהרקע שלהן שונה, אולי נגלה פוסט-טראומה שנראית קצת אחרת, מסביר חורש. ובמובן הזה, המחקר הנוכחי נוגע לא רק לאוטיזם, אלא לאוטיזם ולעוד אוכלוסיות שאנחנו יודעים שקיימות שם בחוץ, אבל כמעט שלא בודקים אותן. וגם ההפך עשוי להיות נכון. טראומות שקורות לאנשים על הספקטרום עשויות להשפיע גם על האופן שבו האוטיזם שלהם בא לידי ביטוי. מעבר לתצורה הייחודית של המוח שלי ולמפגש הייחודי שלי עם העולם, אם אני גם פגוע נפשית, זה יבוא לידי ביטוי, מסביר גולן. עם יציאתם לדרך גייסו השניים את הדוקטורנטית נירית חרובי למדן, שסייעה להם במחקר, ובמהלך העבודה חבר אליהם גם פרופסור נתי לאור מהמרכז לטיפול וחקר אוטיזם. הצעד הראשון של החוקרים היה לחפש את נקודות הדמיון בין פוסט-טראומה לבין אוטיזם. אנשים על הספקטרום האוטיסטי נוטים למשל ללופים מחשבתיים, או בשמם הרשמי, רומינציה, אומר חורש, שהיא מעין העלאת גירה מנטלית, חזרה על אותן מחשבות שלא מתקדמות או מתפתחות. נקודות דמיון נוספות היו קשיים בביסות רגשי וחושי, נטייה לחזרתיות, כעס ואגרסיה. זיכרון אוטוביוגרפי, הדרך שבה חוויות אישיות מקודדות בזיכרון, והבנה חברתית לקויה, מוסיף גולן. כל אלה התכתבו עם מה שהכירו החוקרים מהספרות של פוסט-טראומה. המאמר הראשון שפרסמו בכתב העת, Psychological Trauma, היה התיאורטי, ובו סימנו החוקרים כמה מנגנונים פסיכולוגיים שעשויים להיות טראומטיים. המאמר כלל את ההשערה שבשל החוויות החברתיות השליליות שהם עוברים, רגישותם החושית לסביבה, שעשויה להיחוות כמציפה, הקשיים שלהם לווסת את רגשותיהם והקושי להרפות מזיכרונות שליליים שהצטברו, ייתכן שאוטיסטים חווים טראומה בעוצמה גדולה יותר. כדי לבדוק זאת הם פנו למחקר המעשי. לפני שבודקים את הדברים באוכלוסייה הקלינית, כלומר באנשים על הרצף האוטיסטי, צריך לשאול על האוכלוסייה הכללית, מסביר גולן. אחד הדברים שמאפיינים אוטיזם הוא שבאותו ספקטרום אפשר לזהות גם באוכלוסייה הכללית אנשים שיש להם יותר או פחות תכונות אוטיסטיות, אף שהם לא עם הבחנה של אוטיזם. השלב האמפירי הראשון בפרויקט היה אפוא להתבונן בהתפלגות התכונות האוטיסטיות באוכלוסייה הכללית, ולבחון כיצד היא מתחברת לסימפטומטולוגיה פוסט-טראומטית. הממצאים שפורסמו בכתב העת Comprehensive Psychiatry הראו שככל שיש לאדם יותר תכונות אוטיסטיות, כך יש לו יותר סימפטומים פוסט-טראומטיים. החוקרים מצאו גם שהצימוד הזה היה חזק יותר באשכולות מסוימים של תכונות ופחות באחרים. הקשר בין סימפטומים פוסט-טראומטיים לתכונות אוטיסטיות הופיע בעיקר במאפיינים של קשיי תקשורת ואינטראקציה חברתית, הם אומרים. הטראומות שאליהן התייחסו החוקרים בשאלונים שלהם היו גם אלה שנחשבות קלאסיות, כמו מלחמה, טרור, תאונות דרכים ותקיפה מינית, אך גם אירועים חברתיים כמו חרם, בריונות, נידוי וכו'. יש כאלה שיגידו זה אירוע שלא מתאים להגדרה. מה אתם מחברים אותו לטראומה, מציין חורש. ואנחנו אומרים, זה מתחבר לטראומה אם זה מייצר סימפטומים פוסט-טראומטיים. בואו ניתן למשתתפים להחליט. תגלית מעניינת נוספת במחקר על האוכלוסייה הכללית הייתה שיש חלוקה בין גברים לנשים ביחס לאופן שבו אוטיזם ופוסט-טראומה נקשרו זה לזה. הקשר בין תכונות אוטיסטיות ל-PTSD היה חזק יותר אצל נשים מאצל גברים, אומר חורש. וזה מעניין, כי ההטייה המגדרית בכל אחת מההפרעות היא אחרת. יש יותר אוטיזם אצל גברים ויותר פוסט-טראומה אצל נשים, ולא ידענו איזו מההטיות תנצח במרכאות. מסתבר שההטייה הפוסט-טראומטית משכה לכיוון שלה. אחרי שסיימו לבחון את האוכלוסייה הכללית, השלב הבא של החוקרים היה לגייס אוכלוסייה קלינית. משתתפי המחקר היו אוטיסטים שיכולים לתקשר את החוויות שלהם באופן מילולי ולהתייחס לשאלונים הן מבחינת הרמה הקוגניטיבית והן מבחינת יכולת הביטוי. גולן, זה מייצג משהו כמו חצי מהאוכלוסייה על הספקטרום. צריך לזכור שיש כאן עוד חצי מהאוכלוסייה שפוטנציאלית נכוות יותר ומדווחת פחות. חורש וגולן דאגו לכך שקבוצת הנבדקים שלהם תהיה דומה לקבוצה מהאוכלוסייה הכללית מבחינת כל משתני הרקע החשובים, כמו מגדר, גיל, מצב סוציו-אקונומי וכו'. תחילה הם בדקו אם הקשר שמצאו קודם בין אוטיזם ל-PTSD חוזר על עצמו. לפי ממצאיהם שהתפרסמו בכתב העת אוטיזם, התשובה הייתה חיובית. 32% מהאנשים מקבוצת האוטיזם ענו על ההבחנה המשוערת ל-PTSD, אומר גולן, כלומר שליש מהקבוצה. זאת, לעומת 4% בלבד, שענו על הקריטריונים הקליניים לפוסט-טראומה בקבוצת הביקורת. כלומר, אצל האוטיסטים היה אחוז גבוה פי 8 של פוסט-טראומה מאשר באוכלוסייה הכללית. זה הבדל דרמטי מאוד, חורש אומר. ממצא חשוב נוסף היה שבקבוצת האוטיזם, הטריגרים הנפוצים ביותר ל-PTSD היו חברתיים, ואילו באוכלוסייה הכללית, הטריגרים היו אלה הקלאסיים. וגם כאן החיבור בין טריגר חברתי לסימפטומטולוגיה פוסט-טראומטית היה חזק יותר אצל נשים, אומר גולן. ההסבר לכך שנמצא יותר PTSD אצל נשים על הספקטרום טרם נבדק אמפירית, אבל חורש וגולן משערים שהוא קשור לממצאים אחרים שמתגלים בשנים האחרונות על נשים בספקטרום. למשל, אומרים החוקרים, נשים בספקטרום נוטות יותר להסתוות. הן מזהות את השונות שלהן ועושות מאמץ להסתיר אותה ולהעמיד פנים שהן נורמליות. אישה על הספקטרום תתאמץ, למשל, להישיר מבט ולהסתכל לבני השיח שלה בעיניים, להשתמש בתנועות ידיים וכו'. אישה בספקטרום שמנסה להעמיד פנים ולהיכנס לתוך מעגלים חברתיים או לתוך מערכות יחסים, אבל עדיין לא בהכרח קוראת היטב את המפה, הסיכוי שלה להיות מנוצלת ולהיפגע גדול יותר מזה של גברים, מסביר גולן. אבל למה בעצם יש כל כך הרבה פוסט-טראומה אצל אוטיסטים? האם הרגישות החושית גורמת לכך שאירועים מסוימים נחרטים חזק יותר בנפשם? או שמא ההבנה החברתית הלקויה מזמנת להם יותר מפגשים חברתיים טראומטיים. ואולי זו החברה שמקיפה אותם, שלעיתים מנצלת את מצבם הפגיע, כך שהסיכוי שלהם להיקלע לסכנות גדול יותר משל אדם נוירוטיפיקלי. התשובה היא כנראה גם וגם וגם, אומר גולן. קודם כל, אנשים על הספקטרום חווים יותר אירועים טראומטיים באופן כללי, ובאופן ספציפי הם חווים יותר אירועים חברתיים טראומטיים. אחד האשכולות בפוסט-טראומה נוגע להימנעות מדברים שעלולים להיות טריגר לטראומה. חשבנו שנמצא יותר הימנעות אצל אנשים על הספקטרום, אבל באופן מעניין, זה היה אחד האשכולות הכי פחות משמעותיים. כלומר, הטריגרים החברתיים הופכים להיות משמעותיים דווקא משום שהם יוצאים ומנסים. האמונה הרווחת של האוטיסטים אין צרכים חברתיים היא שגויה. הוא ממשיך. ודווקא בגלל שיש להם צורך חברתי חזק, הסכנה שיפגעו גדולה יותר. כי אם אני נכנס לסביבה כזו בלי להבין אותה כמו שצריך, זה מזמן סכנות. לדברי מיכל, העולם פשוט לא מותאם לאוטיסטים. אם העולם היה מותאם לאוטיסטים, גם להרבה נוירוטיפיקלים היה הרבה יותר כיף. תסבירי. מעצם זה שאנחנו יוצאים לעולם, אנחנו חוטפים טראומות. תור ברמי לוי, זו טראומה. תור ישראלי, כן? זה מלא אנשים, זה צפוף, זה קרוב מדי. יש המון שיחות שונות בבת אחת, זה תמיד בא עם נאונים, עם הפרעות, עם עצבים. אוטיסטים מרגישים נורא חזק את הסביבה שלהם. אחד המיתוסים עלינו הוא שאנחנו לא מרגישים, כי אנחנו לא מביעים את הרגשות שלנו. אבל זה הפוך. אנחנו מרגישים דברים מאוד חזק. אנחנו פשוט כל כך מוצפים כל הזמן, שאנחנו לא מסוגלים להביע. היא מתארת למשל כיצד כילדה הייתה עומדת במעבר החצייה ומרגישה בעוצמה את הזעם שחש הולך רגל זר כלפי אחד הנהגים. אני מרגישה שהוא כועס נורא ושונא מישהו, וברור לי שהוא שונא אותי, ואני לא מבינה למה, הרי אני רק ילדה. זה עדיין קורה לי כשאני נוהגת, היא אומרת. אני מרגישה מה הנהג מאחוריי מרגיש, הוא לא צריך לצפצף לי. רעשים חזקים מכניסים אותי לחרדה. בשבילנו כל יציאה לרחוב היא כמו לשדה קרב. רק אחרי שהובחנה כאוטיסטית, הבינה מיכל את פשר ההתנהגות המוזרה שלה במסעדות למשל. אני נהיית בן אדם מאוד עצבני ולא נחמד, ובסוף חוטפת מלדאון, התמוטטות עצבים קטנה. מתפרקת, לא מפסיקה לבכות ואז לא מתפקדת במשך 5 ימים אחר כך. בשבילי, מסעדה היא תופעה חושית שאין לי יכולת לבסט. מיכל מסבירה שביקור רגיל במסעדה נחווה כטראומה, וזו מוכפלת מעצם זה שהיא עוברת התמוטטות מביכה מול אנשים. לחזור למקומות שהיה לי בהם מלטדאון זה מאוד מביך, היא אומרת. כל מקום כזה הופך לטריגר לחרדות. וכשאני נכנסת אליו, זה עוד יותר מועד לפורנות, והסיכוי להתמוטטות נוספת גבוה הרבה יותר. פן נוסף של הפוסט-טראומה נוגע כאמור להבנה החברתית הלקויה המאפיינת אוטיזם. אנחנו לא מבינים את הרמזים, אומרת מיכל. אנשים לא אומרים לך בפרצוף, טוב, את חופרת, עד שזה מגיע להתפרצות. אני חושבת שהכל בסדר והכל סבבה, כי האדם שמולי מנומס, אז אני ממשיכה וממשיכה, ואז פתאום הוא מתפוצץ עליי. הייתי חוטפת מכות מאנשים זרים רוב חיי. מה זאת אומרת מכות? זה קורה להרבה אוטיסטים, כי הסיטואציה מתפוצצת לנו בפרצוף, ואם אנחנו עומדים מול הבן אדם הלא נכון, זה מסוכן. יש לנו למשל נטייה להבעות פנים לא מותאמות. כשאני מובכת או בלחץ, אני מחייכת. אם עומד מולי מישהו שכבר עליתי לו על העצבים בטירוף, הוא צועק עליי, ועכשיו אני עומדת מולו או מחייכת, והיד שלו עפה עליי. זה קורה. זו ישראל. אלן. אז לא תפתחי מזה חרדה חברתית? לא תהיה לך טראומה מלדבר עם אנשים? בבית הספר, מיכל נזכרת, חברות היו שולחות אותי לברר עם איזה בן מחבב אותן. בשביל זה הייתי צריכה לדבר איתו. ופתאום הייתי מוצאת את עצמי מדברת איתו כל ההפסקה. ואז החברות היו מתהפכות עליי וכועסות כי התחברתי איתו יותר מדי. לא הבנתי מה רוצים ממני. למה כועסים עליי? ולבסוף מיכל נותנת הסבר מאלף לאופן שבו היא מבינה את הקשר בין היותה אוטיסטית להיותה פגיעה יותר לניצול של אנשים פוגעניים. אוטיסטים, היא אומרת, חווים גזלייטינג על בסיס יומיומי. החושים שלנו עובדים אחרת, ולכן אנחנו תופסים את המציאות אחרת, היא מסבירה. בילדות, את זקוקה למבוגרים סביבך שיתווכו לך את העולם ואת הרגשות שלך. אבל בגלל ההבדל באופן שבו אנחנו תופסים את העולם, יוצא שכל הזמן מתווכים לנו דברים באופן שלא תואם את החוויות שלנו. אם כואב לי נורא, וההורה שלי אומר לי שזה כלום, המצפן הפנימי שלי עובר כיול מחדש. זה גזלייטינג. הפער בין החוויה לבין התרגום של הסביבה ממשיך להתקיים לכל אורך ההתבגרות, מיכל מסבירה. כל הזמן אומרים לנו איך אנחנו אמורים להרגיש כשאנחנו מרגישים אחרת. כל הזמן מכתיבים לנו את הנורמטיבי. אין לנו שום הזדמנות להיות אנחנו. וכשיש לנו הזדמנות, זה לא בא טוב לסביבה שלנו. אנחנו רועשים מדי, משתוללים מדי, אלימים מדי, או שאנחנו לא מספיק. לא מספיק מגיבים, לא מספיק משתפים פעולה וכולי. אף פעם לא מרוצים מאיתנו. זה הופך אותנו לפגיעים יותר לאנשים פוגעניים, כי אם המצפן הפנימי שלי מבולבל וגדלתי כך שאני נאלצת לסבול מגע שאני לא רוצה, אם יבוא מישהו וירצה לפגוע במינית, אין לי דרך לדעת שמשהו פה לא בסדר. היא עצמה, היא מספרת, סבלה מפגיעות מיניות רבות בילדותה ולאורך שנות ההתבגרות שלה. אותו הדבר נכון לגבי בריונות ורמאות, היא ממשיכה. אנחנו מאוד מאמינים לאנשים, מאוד קל לעשות עלינו מניפולציות, והרבה אוטיסטים נופלים קורבן לנוכלים שלוקחים מהם כספים. אבל לא זו בלבד שאנשים על הספקטרום האוטיסטי מועדים יותר לטראומה ולפוסט-טראומה, ושהטריגרים שלהם אחרים מהטריגרים הקלאסיים להפרעה. לפי חורש וגולן, הפוסט-טראומה של אנשים על הספקטרום גם קשה ועוצמתית יותר. לקחנו אנשים שיש להם גם אוטיזם וגם PTSD, מפרט חורש, לעומת אנשים שיש להם רק PTSD ללא אוטיזם, וגילינו שה-PTSD של הראשונים קשה יותר מה-PTSD של השניים. זאת אומרת, שתי התופעות האלה ביחד יוצרות ישות פוסט-טראומטית חמורה יותר, מאשר זו של אנשים שאינם על הרצף האוטיסטי. גולן מסביר. באוטיזם יש נטייה לריבוי הבחנות. הוא מגיע הרבה פעמים עם דיכאון, חרדה, הפרעות אכילה, OCD, וגם עם הבחנות נוירולוגיות או נוירו-התפתחותיות כמו ADHD, לקויות למידה, אפילפסיה וכו'. ריבוי הבחנות לרוב מתבטא בעוצמה חזקה יותר של ההפרעות. בשלב השלישי והאחרון של המחקר, שחורש וגולן עודם בעיצומו, החלו השניים לחקור לעומק את האופנים שבהם המנגנונים השונים שמאפיינים את שתי התופעות, מקשרים ביניהן. אחד המודלים הכלליים ביותר של בריאות הנפש, אומר חורש, נקרא מודל דיאטזת חק. הוא אומר שבגדול בני אדם רבים בעולם מסתובבים עם איזושהי מועדות, תשתית שגורמי סטרס יכולים להתלבש עליה וליצור פסיכופתולוגיה. המועדות הזאת יכולה להיות הפרעה נוירו-היפתחותית, טמפרמנט או גנטיקה, כמובן. הדיאטזות האלה נחקרות בכל מיני הקשרים, ואפשר להסתכל על אוטיזם כדיאטזה מאוד רחבה, ולנסות להבין מה בדיוק ההשלכות שלה. המנגנון העיקרי שחורש וגולן חקרו בינתיים הוא רומינציה, אותה העלאת גירה מנטלית שהזכרנו בהתחלה. מה ההבדל בין רומינציה לאובססיה? אובססיה היא חזקה ותורדנית יותר, והיא גם מקושרת לרוב עם קומפולסיה. היא קשורה בחרדה, אז היא דורשת שתעשה משהו כדי להפיג אותה. לעומת זאת, רומינציה אופיינית להפרעות מגוונות, בעיקר לדיכאוניים. גולן, אני אתן לך דוגמה. גבר בן 30 ומשהו יושב וכותב ללא הפסקה מכתבים למשרד החינוך, בדרישה שיקחו אחריות על הפגיעה שחווה במערכת החינוך כילד. החוויה שלו אותנטית. אבל אפשר לשאול, למה אתה ממשיך להתעסק בזה במקום להמשיך בחייך? ומה אתה מצפה שיקרה? זו דוגמה לעיסוק רומינטיבי בפצע, גירות חוזר ונשנה שלו. במאמר נוסף שפרסמנו בכתב העת אוטיזם, דיווחנו שעיסוק הזה משמעותי לחיבור בין להיות על הספקטרום לבין לסבול מ-PTSD. חורש. בדקנו שני אפקטים של רומינציה. האחד נחשב חיובי יחסית, וזה רפלקציה, הרהור, מחשבה או רעיון שחוזרים שוב ושוב. השני נקרא ברודינג, שזו באמת העלאת גירה מנטלית. מצאנו שהתת סוג החיובי לא מקשר בין ההפרעות, ואילו הברודינג, הגורם השלילי, היה הגורם מתווך ביניהן. כלומר, אם אתה בקבוצה של האוטיזם, הרומינציה גבוהה יותר מאשר בקבוצה של הלא אוטיזם, ואם היא גבוהה יותר, היא בתורה מנבט PTSD. זה ממש נראה כמו מנגנון מקשר. חוסר היכולת להניח לעיסוק בזיכרונות הטראומטיים מגביר את נוכחות החוויה הטראומטית ואת ביטויה באמצעות סימפטומים של PTSD. לפי גולן וחורש, יש חשיבות גדולה לזיהוי המנגנונים הללו, כי הם עשויים לסמן את הדרך לטיפול המתאים בפוסט-טראומה אצל אוטיסטים. אפשר לעזור לאדם לנטרל או לרכך את הנטייה הרומינטיבית, למשל בטיפול קוגניטיבי התנהגותי, CBT. אפשר ללמוד לווסת קוגניציות ורגשות, מסבירים החוקרים. עולם הטיפול בטראומה התפתח משמעותית בשנים האחרונות. ישנן שיטות טיפול מתוקפות ונחקרות לטיפול בטראומה, וישנן שיטות שונות לטיפול ותמיכה באוטיסטים. אבל אין מחקר הממוקד בטיפול בטראומה לאנשים אוטיסטים. שנינו קלינאים ודוגלים במדע יישומי, אומר חורש, כך שהדבר שהכי היינו רוצים זה שיהיה טיפול ממוקד טראומה שיתאים לאוכלוסייה הזאת. השאיפה שלנו היא להצליח לגבש גישה המותאמת לאנשים על הספקטרום האוטיסטי באמצעות שיטות טיפול מוכרות. מאפיין נוסף של אוטיזם שגולן וחורש בודקים, אם הוא פועל כמנגנון מקשר בינו לבין פוסט-טראומה, הוא קוגניציה חברתית. אחת הדרכים לבדוק קוגניציה חברתית היא דרך מטלה ותיקה שפיתח סיימון ברון כהן. הוא אחד מחוקרי האוטיזם הבולטים בעולם, אומר עליו גולן שהיה תלמידו לדוקטורט. אבל יתרה מזלו, והשאלה הראשונה ששואלים אותו היא אם הוא קרוב משפחה של בורת. ומה התשובה? התשובה היא כן, הם בני דודים. גולן מציג בפניי דוגמה למטלה. תמונות של עיניים. התמונות נגזרו מפרסומות בעיתונים, ולידן תיאורים אפשריים של המצב המנטלי המתאים לתמונה. למשל, תובע, רגוע, מתלוצץ או משועשע. הנבדק מתבקש לציין איזה מבין המצבים המנטליים מתאים ביותר לכל תמונה, לכל מבע עיניים. באוכלוסייה הכללית נשים עושות את זה טוב יותר מגברים, גולן אומר. טוב, זה לא מפתיע. נכון, הוא אומר בחיוך, בינתיים אין לנו עדיין ממצאים לגבי השאלה עם קוגניציה חברתית, כפי שהיא מתבטאת ביכולת לבצע את המטלה הזאת, מנבט PTSD אצל אוטיסטים. זה משהו שאנחנו בודקים עכשיו. מהרגע שחורש וגולן החלו לפרסם את המאמרים שלהם בנוגע לקשרים השונים בין אוטיזם לפוסט-טראומה לפני כ-5 שנים, התחלנו לקבל מכתבים מכל העולם. ישראל, בריטניה, ארצות הברית, קנדה. כתבו לנו אנשים עם אוטיזם או בני משפחותיהם וסיפרו שקראו את המאמרים ושהם שמחים שסוף סוף מישהו מדבר על כך שיכולה להיות גם טראומה בנוסף לאוטיזם ושזה לא הכל האוטיזם, מספר חורש. לפי החוקרים, אי ההבחנה בין המאפיינים של אוטיזם לאלה של פוסט-טראומה אצל אדם מסוים, לא רק מונעת ממנו טיפול מתאים ומועיל, אלא גם פותרת אותנו כחברה מהאחריות שלנו כלפי אנשים עם שונות נוירולוגית. כשאנחנו מדברים על טריגרים חברתיים אצל אנשים בספקטרום, יש לנו מה לעשות כחברה בנושא הזה, אומר גולן. עלינו להצליח לפגוש אותם אחרת, לחנך ילדים לפגוש אותם אחרת, כדי שהסריטות האלה במפגש עם החברה יפחתו. חורש וגולן מעידים שלא כל מחקר שלהם הוביל לפרץ כזה של תגובות, ולפי גולן אפשר להרגיש שזה נגע בצורך אמיתי. איך אתם מסבירים את העובדה שהתחום הזה לא נחקר עד עכשיו? גולן. בחמש השנים שעברו מאז שהתחלנו במחקר, כבר נוספו 3 צוותים בעולם שחוקרים את זה. באנגליה, בקנדה ובפינלנד. כך שיש פתאום איזו התעוררות בנושא. מדוע רק עכשיו? אני חושב שבמשך הרבה שנים חוקרי אוטיזם נרתעו מהעיסוק בקשר בינו לטראומה, בגלל התיאוריה הפסיכואנליטית שיחסה אוטיזם לאימהות קרה, לטראומות בלידה ולסיפורים על אימהות שדחו את ילדיהן. אין לתיאוריות האלה לכל בסיס, כמובן. אבל ככל שהתגברו הדיווחים של הקהילה האוטיסטית עצמה, שב-20 השנים האחרונות החלה להשמיע את קולה, גם החוויות האלה, הטראומטיות, צצו ועלו על פני השטח. חורש. ישנו גם עניין האינרציה של המדע. יש נתיבים למחקר שמחזיקים המון שנים, ולרוב חוקרים מחזקים אותם נתיבים שכבר עברו בהם. זה לא דבר רע, אבל זה מוביל לכך שנפתחים פחות נתיבים חדשים למחקר על אוכלוסיות שונות. בהתחלה, כשדיברנו עם חוקרים אחרים על המחקר הזה, היו הרמות גבה. שאלו, מה גורם למה? או מי אמר שזו טראומה ולא חרדה חברתית? אמרנו, אנחנו קוראים לזה טראומה, כי בדקנו וזה מחולל סימפטומים פוסט-טראומטיים. גם לקהילה המדעית לוקח זמן להאמין. ולבסוף, מציין חורש, אי אפשר להתעלם מכך שמדובר באוכלוסייה בשוליים, ולכן העניין החברתי בה פחות למרבה הצער. אחד הדברים שהמחקר נוטה לעשות מתוך הרצון לבקר ולשלוט בכמה שיותר משתנים, זה ללכת על אוכלוסיות נקיות, מוסיף גולן. ובמחקר הזה אנחנו בהגדרה בוחרים להתבונן בתמונה מורכבת. אני זוכר שעשיתי פרויקט באנגליה, והתקשרה איזו אימא וביקשה שהבן שלה יהיה במחקר. אז עוד דיברנו על אוטיזם במונחים של תפקוד נמוך ותפקוד גבוה, ושאלתי אותה אם הבן שלה בתפקוד גבוה. היא התחילה לצעוק עליי. אתם החוקרים לוקחים את כל הכסף, חוקרים רק ילדים בתפקוד גבוה, והילדים שלנו לא מקבלים מענה. צריך להסתכל על האוכלוסיות המורכבות יותר, לחקור טראומה באוכלוסיות נוירו-התפתחותיות, לא רק באוטיזם, גם במוגבלות שכלית, גם בלקויות למידה. זה דבר שיש בו צורך. אולי לא נוח לנו להסתכל לשם, אבל זה קיים. טריגר על הטריגר. כתבתה של נועה לימונה. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.